יש שתי מקומות בש"ס שבהם כתוב שמי שבא ואמר יהודי אני, נאמן. וצריכים לדעת שזה התחלת הסוגיה. כלומר, אנחנו לא ממציאים את הגלגל, אולי אתה לא יהודי. בחז"ל כתוב, מי שבא ואמר יהודי אני נאמן, זה כתוב בגמרא. כן, איפה זה כתוב בגמרא? בשתי מקומות. אחד מסכת פסחים דף ג' עמוד א', שם כתוב שהיה גוי שהיה אוכל מקורבן פסח. אסור מהתורה לאכול בקורבן פסח, ושלח אותו רב יהודה בן מטרה לנציבין, ושם הוא ביקש לתת לו עלייה, ובסוף לא נתנו לו, וגילו שהוא יהודי, גילו שהוא גוי והרגו אותו. שואל שם התוספות, אבל הרי הוא הגיע מנציבין ממקום רחוק לירושלים, ובירושלים לא הכירו אותו, איך נתנו לו לאכול בקורבן פסח? אומרים התוספות, מכאן משמע, שמי שבא ואמר יהודי אני נאמן. זאת אומרת, אדם בא, שימו לב, אדם בא ממקום רחוק אלינו, ואומר יהודי אני, הוא נאמן. זה הסוגיה הראשונה. סוגיה שנייה נמצאת מסכת יבמות, דף נ"ה. מה כתוב שם? עכשיו כתוב שהיה איש אחד בן של גוי ויהודיה. כלומר, אבא שלו גוי, אמא שלו יהודיה, אז מה הוא? הוא יהודי, מותר לו להתחתן, כן? אבל אף אחד לא רצתה אותו, למה? אם היא רוצה להכניס ראש בריא במיטה חולה, למה היא צריכה לקחת אחד שאבא שלו גוי? הרי יש לה אנשים אחרים שהאבא הוא ישראל, למה היא צריכה לקחת מי שאבא שלו גוי? וככה כתוב שהוא בא לרבה לשאול אותו מה לעשות, ורבה אמר לו, זיל גלי, גלי הכוונה תגלה למרחק, במקום שלא מכירים אותך, הוא נסיב בת מנח, ואתה תתחתן בדיוק עם אישה רגילה כמוך. וככה הוא עשה והתחתן. עכשיו אני שואל אתכם, כשהוא הלך למקום הרחוק הזה, האם שמה הוא אמר להם, אני אבא שלו גוי? הוא בטח לא אמר להם, למה? כי הרי במקום הראשון, אף אחד לא רצתה להתחתן איתו. זאת אומרת, הוא הלך למקום שלא ידעו שאבא שלו גוי, כי לא הכירו אותו בכלל. ומה הוא אמר להם? אני יהודי. ומה עשו? נתנו לו להתחתן. אז מפה בא אבא שמה, שמי שרוצה להתחתן ובא ואמר אני יהודי, אז הוא נאמן. אלה שני מקומות בש"ס, שיש לנו שם ראיה מפורשת מפסחים, דף ג', ששם רואים, שאף פעם שהתורה אסרה לגוי להיות בקורבן פסח, וכל בן אחר לא יאכל בו, אם הוא בא ואמר יהודי אני נאמן, וביבמות דף ג', אבל פי שהתורה אסרה נישואי תערובת, אם הוא בא ואמר יהודי אני, נותנים לו להתחתן עם אישה יהודיה. עד כאן מובן מה שאמרתי, או שאני מדבר מהר בעברית?
מובן.
למה מי שבא ואמר יהודי אני נאמן? יש שלוש שיטות בראשונים בדבר הזה. השיטה הראשונה זה התוספות. התוספות נמצאים בשני מקומות. גם בפסחים דף ג' תודה רבה. גם פסחים דף ג' בסוגיה הראשונה, גם יבמות מ"ה בסוגיה השנייה. תוספות אומרים, למה מי שבא ואמר יהודי אני נאמן? מפני שרוב הבאים לפנינו בתורת יהדות הם יהודים. אבל יש לנו כלל גדול בתורה של כל דפריש מרובה פריש. אם אני עכשיו מצאתי פה אוף, אני לא יודע אם הוא כשר או לא כשר, מותר לי לאכול אותו? כתוב בגמרא. אם יש בעיר הזאת 9 חנויות מוכרות כשר ואחד מוכרות טרף, מותר. אם יש 9 חנויות מוכרות טרף, ואחד מוכר כשר, אסור. למה? יש לנו כלל, כל דפריש מרובה פריש, הולכים אחרי הרוב. עכשיו, ברור שרוב העולם גויים, אם יפרוש אדם מהעולם אלינו, ויגיד לנו שהוא יהודי, אז הוא פורש מהרוב. שמה הרוב? הרוב גויים. בתוספות עשו רוב מעניין, רוב אחר. רוב הבאים לפנינו בתורת יהדות, הם יהודים. זאת אומרת, יש דבר כזה שאדם בא, והוא אומר אני יהודי, לא סתם אדם אם אני רוצה לקבוע, אני רואה אנשים בשדה התעופה, אז אני רוצה לשאול מי יהודי ומי לא יהודי, ואני אומר לא, בטח הוא יהודי, כי רוב העולם הם לא יהודים, אבל רוב האנשים שבאים אלינו ואומרים, אני יהודי, ולכן מה, אני רוצה לאכול קורבן פסח, או אני רוצה להתחתן עם אישה יהודייה, הם באמת יהודים, והולכים אחרי הרוב. עד כאן שיטת התוספות. שימו לב, התוספות הזה הוא טיפה חידוש, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לברוך. למה? כי בתורה שלנו כתוב אחרי רבים להטות. מי אמר שהולכים אחרי רוב? כמו בדמוקרטיה, הרוב קובע. מי המציא זה שהרוב קובע? האם תמיד הרוב צודק? מה אתם חושבים? לא. רק אמרה התורה, הרוב זה הנהגה, הרוב זה לא קביעה מה האמת. אבל אין לך ברירה, מה תעשה? תלך אחרי הרוב, ככה השכל. הבעיה היא שעל מה התורה מדברת? על רובה דאיתא קמן. מה זה רוב דאיתא קמן? יש לפנינו שלושה דיינים. שניים אומרים ככה ואחד אומר ככה. נו מה עכשיו לעשות? הרי יש מחלוקת. תשובה, ההנהגה היא תלך אחרי הרוב. זה ההנהגה של התורה. שואלת הגמרא, הנמילה ברובה דאיתא קמן, שכולם יצאים לפנינו. אבל רובה דאיתא קמן, רוב האנשים בעולם, רוב הבאים לפנינו, בתורת יהדות, זה נקרא רובה דלית הקמן, אין לפנינו את הרוב ואת המיעוט ביחד. מי אמר שם שהולכים אחרי הרוב? זו שאלה של הגמרא, במסכת חולין דף י' א' י' ב', יש שלוש דפים של הגמרא, שהיא מחפשת מנהלן שהולכים אחרי הרוב, ובסוף מאיפה הגמרא מביאה הראייה? משחיטה. הלו, בהמה שיש לה נקב, והיא לא יכולה לחיות, י' ב' חודש היא טרפה. ואף על פי כן כתוב בתורה, שאם אתה שוחט בהמה ואוכל אותה, אז מותר. למה? מאיפה אתה יודע שלא היה לה נקב במקום סכין? אולי כשאתה שחטת את הבהמה, היה נקב בדיוק מתחת הסכין, והיא הפכה להיות טרפה. איך אתה אוכל? אלא, הולכים אחרי הרוב. רוב העולם, אין להם נקבים בגרון בדיוק מתחת מקום הסכין, אז אם אלה הולכים אחרי הרוב. עכשיו, איזה רוב זה? זה רובה דלייטה קמן, אין לנו עכשיו את, את כל הבהמות שבעולם לפנינו, וההלכה היא שהולכים אחר הרוב. זה בעצם הטעם של תוספות, שהולכים אחר הרוב. אנחנו צריכים להבין את זה, כי כשאנחנו נרצה לברר יהדות היום, נצטרך לדעת על מה נשען הבירורי יהדות. הטעם השני כתוב בראשונים אחרינים, שזה מילתא דאבידא לאיגלויה. ומילתא דאבידא לאיגלויה לא משקר באיש. כלל בחזל, כשאתה רואה אדם ואומר לך משהו, ויכול להיות שהוא משקר. יכול להיות שהוא משקר, תשמע, יש לנו כלל, אדם לא משקר, אם בעוד 5 דקות אתה תתפוס שהוא משקר, וכולם יראו שהוא משקר, והוא יתבייש. אדם לא משקר בחיי גמרא. זה כלל שחזל אמרו בפסיכולוגיה של האדם. מילתא דאבידא לאיגלויה לא משקר באיש. זאת אומרת, זה נשאר לנו כלל וידיעה, שכשאתה בוחר אדם אם הוא יהודי או לא, והוא אומר לך דברים שאתה תגלה בתוך רגע אם מה שהוא אומר נכון או לא נכון, חזל קבעו לנו כלל שהוא לא משקר בזה.
מה היום רואים שכן משקרים?
לא, בדבר שיתפס מיד לא משקרים.
מה כל
גיל
רופא
משקר? בטח.
בדרך כלל לא, יכול להיות.
כשאתה שואל את הנהג באוטובוס, יש לך תחנה בעוד בפינה של הרחוב או לא. הוא לא ישקר, למה? כי זה מיתא דאבידא לאיגלויה. עוד דבר, רואים. זה קביעה של חז"ל בפסיכולוגיה של בן אדם. אדם לא משקר כשאתה בעוד רגע תופס שהוא משקר. כי אדם לא רוצה להיות מושפל, מובח, כן? יביך אותו. זה הטעם השני. הרי חז"ל אמרו שאפשר לסמוך. אנחנו היום אוי ברחחומים, אבל בחז"ל כתוב שמי שבא ואמר יהודי, אני נאמר. עוד דבר יש, שגם אותו צריכים להחליט בחשבון, כי בכל בירורי היהדות נצטרך פשוט שיהיה לנו את הנקודות האלה כדי להחליט שהוא יהודי. הדבר השלישי, שכתוב בראשונים, קשה להיות יהודי. כלומר, אי אפשר להזכיר את זה. מישהו יהודי, בואו ניקח היום יהודי דתי. חרדי. כשאתה הולך בשדה התעופה, בכל מדינה בעולם, ואתה רואה יהודי חרדי, אתה מזהה אותו מיד או לא מזהה אותו מיד? לא שנייה, ובימי קדם לא היה יהודי לא חרדי, לא היה יהודי לא שומר תורה ומצוות. אז תוך שנייה, אתה הולך ביולי, וכולם חצי ערומות, ואתה רואה אישה כיסוי ראש, והשרבולים דווקא עד פה, ודווקא עד הברך עם גרביים. אז אתה על המקום, הוא היה יהודי. כלומר, אי אפשר להסתיר את היהדות. ואדם שהוא לא יהודי, בשביל מה לא להגיד להיות יהודי? כי ביהדות יש 613 מצוות, ולבני נוח יש רק 7 מצוות שזה הפך להיות להמלצות ברמינן. לא לשקר כי זה לא יפה, ולא לגנוב כי זה לא יפה, ולא לחיות עם אמא שלו באישות. איזה איסורים יש לגויים? כמעט הכל מותר להם, הכל הפקר שבהפקרים. ואילו אם הוא יהודי, אסור לדבר לשון הרע ורכילות ושקר והונאה וחנופה, ואסור לשמוע לצנות, ואסור לשמוע כל אישה שרה, ואסור לשמוע דברי חול בשבת, ואסור לאכול לא כשר, ויש תרומות ומעשרות על הפירות, ויש אורלה על הפירות, וצריך קמח ישן, וצריך חלב ישראל, וצריך דיני שחיטה, ומליחה, וכשרות. הגוי הולך ליוון, תואם במסעדות של יוון, הולך לגרמניה, תואם במסעדות גרמניה, ואסור להתחתן רק עם כזה, ורק עם כזה, ורק באופנים האלה, ואסור ללבוש בגד שיש בו שעטנז, ואסור, 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 שמה, גוי, בשביל מה לא לעשות את האיסורים האלה? האדם רוצה לחיות בהפקרות. אשר על כן, מי שבא ואמר, יהודי אני נאמן. אלה שלושת הקווים שאנחנו צריכים אותם בשעה שנחליט על אדם יהודי. אחד, שהוא לא נגד הרוב. שניים, שהוא לא ירצה לשקר. שלוש, שהוא לא ירצה להגביל את עצמו מחינם. עכשיו, היסטורית, תמיד ההלכה הזאת הייתה ככה, שמי שבא ואמר, יהודי אני נאמן. אלא שהרב בית הלל לפני בערך 300 שנה, 280 שנה, הוא קבע שלא יהיה נאמן. למה? בגלל שהוא אומר, יש הרבה זיופים. הבנות היהודיות נחשבות תמיד יותר יפות מאשר הבנות הלא יהודיות. יש להם יותר חן, יותר עדינות, יותר גשמה כזה, יותר נתיקות. אז לכן, עבור אישה יהודיה, הגוי מוכן לשקר הרבה. ממי קדם לשקר זה היה דבר מאוד לא מוסרי. אבל היום, מה זה לשקר? זה ארוחת בוקר. בכל פוליטיקאי שנמצא על המסך, הוא פותח את הפה שלו ומשקר בלי להזיז את האפפיים. זאת אומרת, זה החיים, ככה. הוא אומר מה שצריכים לומר עכשיו, או מה שכדאי לומר עכשיו, או מה שמשתלם לו לומר עכשיו, והנושא, אם זה אמת מה שאתה אומר, או שקר, מה זה, זה לא עומד בכלל על המשקל. מה צריכים להגיד עכשיו בשביל לעבור מסך, בשביל לחוות הדעת. אז שקר הפך היום להיות דבר מה כן מרתיע שקר? מתי ביידן לא ישקר? אם בתוך יום אחד כל העיתונים יפיצו מה שהוא אמר שהוא היה והוא לא היה, הוא כן היה. מה שהוא אמר שהוא לא ידע, הוא כן ידע. זה מרתיע אותו מלשקר. זאת אומרת, עד היום נשאר מה שחזל אמרו. מילתא דאביד אלי גלויה לא משקר בעין שם. מה מרתיע את האדם מלשקר? שיתגלה השקר שלו, אמר בית הלל, אבל בזמנו כשהיו מתחתנים עם נערה יהודייה, ולא היה גילויים כאלה, כלומר, לא היה, הוא מתנהג כמו יהודי, לובש ארבע כנפות, ומציג כמו יהודי, ומדבר, הדורות הרי התקלקלו, התחילו יותר להיות שקרנים. לכן התקינו בבית הלל שלא יהיה נאמן. כשהרבנות הראשית לארץ ישראל ישבה בשנת תשי"א, אז היה הרב הרצוג, מדינת ישראל הוקמה בתשח"ח, הרבנות הוקמה עוד לפני כן, בשנת תרפ"א, אבל בשנת תשח"ח, כשהוקמה הרבנות, אז היה, הרב קוק כבר נפטר, ומי שנהיה הרב הראשי לישראל היה הרב הרצוג, רבי יצחק הלוי הוא הרצוג, והוא היה כל יום שישי אוסף את כל גדולי ארץ ישראל, רבני ירושלים, רבי פסח פרנק, רבי עובד יוסף, רבי יוסף שולם אליושיב, רבי שלמה זמן נוירבך, רבי ציון אבא שאול, כן, ועוד, כן, רבי דוד יונגרייז, והיו דנים בהלכות. אז הם רצו לקבוע עמדה. מי שיבוא לארץ ישראל ויאמר אני יהודי, יהיה נאמן או לא יהיה נאמן? והחליטו לקבל את עמדת החזוני שמי שיבוא לארץ ישראל לא יהיה נאמן. סליחה, יהיה נאמן. למה? יהיה נאמן, כי החזוני שמר, בגמרא כתוב שיהיה נאמן, ועכשיו כל הטעמים נמצאים. עדיין רוב הבאים לפנינו בתורת יהדות הם יהודים, עדיין מילתא דאביד אלי גלויה לא משקר בעין שם, ועדיין אדם לא יגיד שהוא יהודי בחינם, כי הוא רק מזיק לעצמו, הוא מפסיד. כמו שפיינשטיין אומר שאפילו היום שיהודי חילוני נראה כמו הגוי, הוא מסופר כמו הגוי, ולובש ג'ינס קרוע כמו הגוי, ונראה כמו הגוי, אבל עדיין אם הוא לא יהודי, אז אין שום סיבה שהוא יגיד שהוא יהודי, כי יהודים סובלים מאנטישמיות בכל העולם. אתמול פורסם או שלשום, מספר המקרים של האנטישמיות באמריקה, מ-7 בנובמבר, עלה ב-580% בתוך חודשיים. עלה ב-580%. זאת אומרת שברור שיש אנטישמיות גדולה, אז למה האדם יגיד שהוא יהודי, כאשר בגלל זה יכולים להעריק בו ולתת לו מכות ולהעליב אותו ולהשפיל אותו. אז אומר משה פיינשטיין, הדבר הזה קיים גם עדיין עד היום, שאדם לא יגיד שהוא יהודי בחינם. עד כאן עיקר ההלכה. קבע הרבנות הראשית לישראל שאדם שאומר שהוא יהודי יהיה נאמן. כך קבע הרבנות הראשית לישראל בשנת תשנ"ד. אבל בשנת תשנ"ה, כאשר היה מלחמת המפרץ, ובאו הרבה עולים, והיה אסונות, והיה ככה, ועמד שר הקליטה הרב פרץ ואמר, באים הרבה עולים שאתם אומרים שהם יהודים, ו-70% גויים, כלומר רוב התברר שהם גויים, אז ישבה הרבנות, בתי הדין, והפכו את ההחלטה שלהם, רטרואקטיבית, משנה תשנ"א, 1970, מי שבא ואמר, תשנ"ה, רטרואקטיבית לשנת תשנ"א, מי שבא אחרי שנת תשנ"א אמר, אני יהודי לא נאמן, נגד הגמרא, לא נאמן, למה? כי עובדתית, הרוסים שקרנים, גנבים, רמאים, והם מוכנים לזייף הכל, ולהגיד אני יהודי, ועכשיו הם ירוויחו הרבה מאוד דברים, לכן לא יהיה נאמן. טוב, אז אם ככה, איך נחתן את כל האנשים? אנחנו צריכים או ראיית יהדות, או בירור יהדות. מה ההבדל בין ראיית יהדות לבין בירור יהדות? ראיה ליהדות פירושו של דבר ככה. אם למשל אני יודע שאבא שלו הוחזק לנו כיהודי, כתוב ברשב"א, שכל הנושא של הגמרא זה מי שבא ואמר אני יהודי. כלומר, הוא בא במקום רחוק, והוא אומר לנו אני יהודי. אז השאלה היא, האם נאמן או לא נאמן. אבל מי שלא בא ואמר, הוא גר פה. ומי לדתו? אנחנו מחזיקים אותו כיהודי. אבא שלו עולה לתורה, ועולה לחזן, והמשפחה שלו דתייה, וכולם שומרי תורה ומצוות וכולי. והוא בא עכשיו, הגיע גיל 18, והוא רוצה להתחתן. הוא לא נמצא בתוך הסוגיה הזאת של מי שבא ואמר יהודי אני. למה הוא לא נמצא בתוך הסוגיה הזאת? כי הוא הוחזק לנו כיהודי. מי שהחזק כיהודי לא צריך להגיע לדרגה הזאת של מי שבא ואמר יהודי. אז אשר על כן, הדבר הראשון שאנחנו עושים בכל תיק ניסויים שאנחנו צריכים יהדות, אנחנו צריכים את הדבר הפשוט. לא בירור יהדות, אלא חזקת יהדות. מה זה חזקת יהדות? אנחנו צריכים שני עדים קשרים, או רב הקהילה, שאומר, כן, האיש הזה מוכר אצלנו כיהודי, אבא שלו התחתן עם יהודיה, הוא עשה ברית מילה לכל הילדים שלו, הוא עשה מסיבת בר מצווה לילדים שלו, הוא נמצא פה בבית הכנסת כל שבת, הוא עולה לתורה, הוא מתנהג כיהודי, הוא שומר מצוות, הוא חזק כיהודי, לא צריכים שום בירור יהדות. למה? כיוון שעובדתית, אנחנו מחזיקים אותו. וכיוון שעובדתית מחזיקים אותו, אומר הרשב"א שזה לא נוגע לסוגיות האלה של מי שבא ואמר, לא צריכים לא מיתה דעמיד אלא גלויה ולא שאר הדברים. אבל מי שלא הוחזק לנו כיהודי, דהיינו שהוא הגיע ממקום רחוק, אחד הגיע לפה עכשיו, לגרייטנק, איפה גרת עד עכשיו? בהוואי. מה עשית שם? הייתי דג דגים. או איפה גרת עכשיו ועד עכשיו? הייתי גר בלבנון. מה עשיתי שם? התחבטתי, אני שמרת על יהדות שלי בסתר. כל זה לא שווה לנו. אנחנו צריכים עכשיו בירור יהדות. אין לנו עכשיו חזקת יהדות, עכשיו צריכים לברר לבד אם הוא יהודי. לברר יהדות זה מקצוע קשה. בארץ יש בסך הכל 6 מבררי יהדות. 5.5 יותר נכון. שהם מבררים. אחד מקבל רק חצי מזכורת, כן, אז זה נקרא 5.5. הם מבררים את היהדות. מה הפירוש? הם בעצם משתמשים, הם לא זכאים בארץ להחליט מי יהודי מי לא, רק בית הדין זכאי. אבל הם חוקרים ומגישים את ההמלצות שלהם לבית הדין, על הרוב 99.9 בית הדין מקבל את ההמלצות שלהם, כיוון שהם אנשים מקצועיים, ובית הדין מותר לו להסתייע באנשים מקצועיים. ומה עושים האנשים המקצועיים האלה? דבר ראשון זה אנשים שלמדו בילוש, להיות בלש. דבר שני, אנשים שלמדו קרימינולוג. דבר שני, אנשים שלמדו קרימינולוגיה, זאת אומרת, להיכנס לראש של פושע ושל זייפן, ולהבין מה הוא רוצה, איפה הוא מתחכם, איפה הוא מונח השקר שלו. קרימינולוגיה זה פושע.
אבל אפילו
הם שהם לא דתיים. המבררי יהדות. המבררי יהדות, כולם דתיים, הם דתיים בגלל... הם דתיים, למה? בגלל שאפילו שהם לא דתיים אני יכול לסמוך עליהם. אבל כשהוא לא דתי אין לו את הרגישות הנכונה, כמו דתי לא להכניס לקהל. אבל כמובן יכול להיות שהם נעזרים באנשים שהם לא דתיים, שהם לא, וזה לא משנה. ומראי היהדות, התפקיד שלהם זה לחקור ולדלות אחרי כל הפרטים, כמו שאני אעשה לכם עכשיו, רשימה שמהם אנחנו מרכיבים חוות דעת. הראשון זה השמות.
הם לא אנשים, למשל, אם מישהו מהקהילה שלנו עולה לארץ, רוצה להתחתן בארץ, מבקשים...
נכון, נכון. לפעמים בררי היהדות, חלק מהתפקיד שלהם זה לבקש חוות דעת מהקהילות שהם נמצאים. אבל אז לא צריכים לברר יהדות. אמרתי לכם, שאם יש לנו חזקת יהדות, זה הוכחת יהדות ונגמר. ואם יש לנו מכתב מרב שאנחנו מכירים בו, לא כל הרבנים בעולם מכירים, יש רבנים ברשימה השחורה ברבנות בארץ ישראל, שהרב הזה אומר, אבל הדברים שלו אצלנו זה אבק פורח, אפילו שהוא אורתודוקסי, כן? אז הוא אומר, אז הוא אומר. והיא נשארים עוד בגיזוקת. אז הוא אמר, זה לא מפיל אותנו מהכיסא, אנחנו לא נותנים אמון, כי ידוע לנו שהרב הזה לא דייקן, לא למדן, לא עמקן, הפסקים שלו מהשרבול יוצאים, ולא, לא סוחים עליו. יש רבנים בארץ שאנחנו יודעים עליהם, הרב הזה מדייק, כשהוא כותב מכתב, הוא עומד מאחרי זה והוא מדייק, מה שכתבתי זה בדיוק מה שאני יודע. טוב, אז המכתבים מהרבנים, כמובן זה גם כן מצטרף בתוך התיק, אבל בתוך התיק יש הרבה חקירות, תמונות של המשפחה, קברי המשפחה, כתובות של נשות המשפחה, והדבר הראשון במעלה, שמות. יש לנו שלוש סוגים של שמות. יש שמות שהם שמות גויים מובהקים, שמטילים צל מאוד מאוד כבד, כי קשה להגיד שיהודי נקרא בשם גוי מובהק, כמו יהודי לא יקרא לבן שלו איוון, כן? אז יש שמות שהם שמות, או קריסטיאן, אז יש שמות שהם שמות גויים מובהקים, שהם מקילים עלינו, שהם, סליחה, הם גורמים לנו לחשוב, סתמה הוא לא יהודי, סתמה הוא גוי. יש שמות שהם יהודים מובהקים, כמו למשל שקראו לו לאיש הזה גמליאל. האם אתם מכירים איזה גוי שקראו לו גמליאל? או קראו לו יהושפט. או קראו לה... בת שבע. אלי שבע. אלה שמות יהודיים מובהקים. אין אף גויה בשם הזה.
מה אם...
מה זה?
לא,
זה שזה השם שלו, יש לנו תעודות לדעת, תעודות משפיעות. זאת אומרת, אנחנו צריכים עכשיו לחבר אל הבירורים שלנו עוד הרבה ראיות. אז אם השמות הם מובהקים כשמות של גויים ושמות דבקים, ואז מתחילה לפעמים בעיה, השם שלו שם יהודי מובהק, אבל שם אמא שלו שם גוי מובהק.
אז איך זה יכול? יש שמות יהודים
שנוצרים. אבל יש שמות שנקראים שמות מובהקים. אף יהודי לא קורא לבן שלו מוחמד, נכון? ולא ישו, ולא היטלר, כן? אז אם אחד אתה רואה שהוא בא וקרא לבן שלו היטלר, זה מוביל אותנו למחשבה, הוא כנראה לא יהודי. ואם אחד בא וקרא לבן שלו שלמה, זה מוביל אותנו למחשבה שהוא יהודי, כי גוי לא נקרא שלמה. אם הוא קורא לו שלמה, לא שלמה. זאת אומרת, אנחנו קודם כל צריכים להחליט שמות יהודיים מובהקים, ושמות, יש דרך אגב רשימות בבתי הדין של שמות יהודים ושמות גויים מובהקים, וזה אחד מהראיות. ואל תשכחו שאנחנו צריכים פה לא רק את השם שלו, גם את השם של אמא שלו. אז מאוד מאוד נדיר שהוא ואמא שלו בשמות גויים מובהקים, ובעצם הוא יהודי. זה מאוד מאוד נדיר.
והסוג השלישי זה או שם גויה או שם
גויים. הסוג השלישי זה שאין הכרעה על ידי השם. זאת אומרת שהשם לא אומר כבר. עכשיו לפעמים אין הכרעה הכוונה, 50% לכאן, 50% לכאן. לפעמים הלכי הכוונה היא 90% לכאן, אבל יש גם 10% לכאן. אז אנחנו כמובן משקללים את האופי של השם, כי השם זה הראשון במעלה. לא רק השם שלו, השם של אמא שלו ושל סבתא שלו, כמה דורות שמברר היהדות מצליח להגיע אליהם, אם השמות הם שמות יהודיים לכל הדורות, זה כמעט דבר חזק שהוא יהודי, אם השמות שמות גויים לכל הדורות, זה כמעט דבר חזק שהוא גוי. מה אנחנו עושים אם השמות הם באמצע? כלומר, יכול להיות גם יהודי, גם גוי. אז אני אמרתי, נותנים משקל, כמה יכול להיות יהודי, כמה גוי, כן? לפעמים זה 70% יהודי, לפעמים זה רק 10% יכול להיות יהודי, 90% שלא יהודי, אבל יש גם כן, גם וגם. ואז את זה מוסיפים לראיות אחרות. ראיות אחרות זה מה המצב של המשפחה ביהדות. זאת אומרת, אם הם מספרים לנו שהם הולכים לליל הסדר כל פעם, ואנחנו רואים שהם יודעים עברית, ויודעים לקרוא, ויודעים ברמה של ידיעות, למשל, את הגיורות בארץ ישראל היום שואלים שאלות קשות. שואלים אותם, מתי יש לנו יום צום ואחר כך יום שמחה, מתי יש לנו יום שמחה ואחר כך יום צום. עוד פעם, מתי יש לנו יום צום ומחרותו הוא שמחה, מתי יש לנו יום שמחה ומחרותו הוא יום צום. פורים? תענית אסתר יום צום ומחרות יום שמחה ו... יום שמחה ואחר כך צום. עכשיו אתם חושבים, אתם חושבים שגוי, אתם חושבים שגוי ידע תשובה על השאלה הזאת? מה אני מסביר? שאם היא יודעת תשובה על השאלה הזאת, אני לא יודע אם אתם יודעים, בטבח שעשו המחבלים הרשעים ההורים, מה ששימה בשם זכרם, בשמחת תורה, הם רצחו יהודים באכזריות רבה מאוד, והם שיקרו יהודים. הם אמרו, תפתחו את הדלת, אלה שהתחברו בזיקים ובקיבוצים, אמרו, תפתחו את הדלת, אנחנו האחים שלהם, מדברים בעברית, כי זה ערבים שיש להם שפה עברית. פתחו את הדלת, ירו בהם, רשעים ארורים. אז הגיע, אחרי כמה שעות, כשעברו בטלפונים, ידיעות, אל תפתחו למחבלים, רוצים לרצוח, אז הגיע הצבא שלנו. ואז אמר, תפתחו, אנחנו באנו, לשחרר אתכם, אתם לא נושמים כבר, אין אוויר. לא פתחו, למה? לא מאמינים שהם... והיו אומרים להם, אלה שלחודים בתוך הבתים בפנים, בתוך החדר האטום, בתוך ממד, לא מאמינים שאתם יהודים. ואז החיים היו אומרים להם, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. לא מאמינים לכם. למה שגם המחבלים עם מחשימם למדו את הפסוק הזה? עד שבאו החיילים ואמרו להם לאלה שבפנים, היום שמחת תורה, אדוני מלך, אדוני מהלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. מיד פתחו את הדלת. למה? את זה הגוי לא יודע. אז יש דבר בחקירות שלנו, שאנחנו שואלים יהודי או גוי, יש דברים שהם מובהקים ליהודים. היהודים לא יודעים את הדברים האלה. לפעמים הגיור, האישה שבאה לפעמים אומרת, אני יודעת שאצל אמא שלי, בכל אביב היו את כל הכלים של הבית, מנקים ורוחצים ומעלים לבוידים ומורידים כלים אחרים. למה היא הייתה עושה את זה? לא יודע. אבל אני זוכרת, בבית של אמא שלי, בכל פעם כשהגיע בערך אפריל, אז היו מנקים חודש שלם, היו מעלים את הכל ומורידים. מה היא אומרת פה? שהבית של אמא שלה שמרו את פסח. זאת אומרת, אצל גוי אין דבר כזה. אין בחודש אפריל מין ניקיון דבר כזה. השאלות שאנחנו שואלים, אנחנו רוצים להגיע לדבר כזה שיהיה שם יהודי מובהק, או שם יהודי מובהק, או התנהגות יהודית מובהקת, שעל ידיה אנחנו יכולים לדעת איפה זה עומד. וככה. יש למישהו פה פיסת נייר, אני רוצה לשאול משהו? לעצמי, כן, אני רוצה נייר כזה.
יש
להם
יהדות אורתודוקסית,
כן, כן, בטח, בוודאי. כן. יפה מאוד אתה אומר. עכשיו עוד דבר, אם היא אומרת, אמא שלי אמרה לי שאני יהודייה, כלומר לפני שהיא מתה, אמא שלי עצמה את העיניים, אז היא אמרה לי שהיא יהודייה. אז לכמד יש דיון, האם אחד שבא ואומר, אבא שלי אמר לי שאני יהודי, האם הדבר הזה מספיק בשבילנו כהוכחת יהדות? אז התשובה היא שלפני שקמו הרפורמים, לפני 180 שנה, בוודאי שזה היה לנו הוכחת יהדות, היום אחד שאומר שאני יהודי, הוא לא יודע עדיין מה זה יהודי. לכן אנחנו צריכים, לדבריך שאתה יהודי, תראה לנו כמה דברים. אחד, למשל, מקום קבורה של בני המשפחה. מקום קבורה של בני המשפחה, בכל הדורות, עד לפני 50 שנה כמעט, שמרו מאוד על ההלכה הזאת, שלא קוברים גוי אצל יהודי, לא קוברים יהודי אצל גוי. אז אם הוא נקבר בבית קברות יהודי, שכל הנקברים שם יהודים, זה הוכחה די ברורה, שהנקברת, אנחנו מדברים על נקבה, לא על זכר תמיד, כי היהדות הולכת דרך האימהות. הוא עדין זכר, הוא עדין נקבה. אם הנקברת הזאת נקברה בבית פרות יהודי, אז דעת לנבון נקל שכנראה היא גם כן יהודיה. אבל בשנים האחרונות גם זה כבר לא ראיה חד משמעית. יש חוקים גם פה באמריקה וגם בכל העולם, שזה נקרא זכות הקבורה המשפחתית. זאת אומרת, אדם זכאי לאלץ את השלטונות שלא לפרק משפחות גם בקבורה, ולתת ליקירו להיקבר ליד האיש הזה. עכשיו היה לנו צרה צרורה בארץ ישראל במלחמה האחרונה, שנרצחה בידי המחבלים איזה אחת, שהיא גויה, רחמנא ליצלן, גויה גמורה. והיא ביקשה להיקבר בבית הקברות בצהל, ביחד עם כולם, אבל בית הקברות בצהל, בדרך כלל כל החיילים והחיילות יהודים, והיא פשוט גויה, גויה, לא עברה גיור ולא כלום. רבי אליעזר שמחה וייס, חבר הרבנות הראשית לישראל, הוא זה שהפך את העולם, אסור לקבור אותה, וכל התקשורת היה כנגד הדתיים, אפילו במיטה הם עושים הבדלים בין דם לדם, ועושים אפליות, ועושים שנאה, ועושים זה, ועושים זה. בקיצור, היה רעש גדול, ואז מה עשו? עשו פטנט, שכשאין לנו ברירה, אנחנו עושים את הפטנט הזה, בלי שהם יבינו, ובלי שהם ידעו. מותר לקבור גוי אצל יהודים, אם עושים מחיצה. אז כשאלו את הרעיון הזה של המחיצה, כמובן כל התקשורת כעסה, מה זה מחיצה? למות, אפשר למות ביחד, אז מה עשו? החברה קדישה, כמו שעושים במקרים האלה, עשו את המחיצה מתחת לאדמה. זאת אומרת, בנו שתי קירות של בטון מימין ושמאל, ובאמצע נקברה האישה, היא בעצם קבורה במחיצה. לא רואים את המחיצה מעל האדמה, אבל הגויה הזאת לא קבורה ביהודים. את זה כמובן... מה? זה מה שעשו הפעם. עשו מחיצה בתוך האדמה. בארץ לא עשו קירות של בטון, בגלל שאין מקום, אז שמו שם סורגים. סורגים לבוד, אז זה נקרא מחיצה, כן? אז עשו מחיצה מימין ושמאל, היא בעצם קבורה ללבד. אבל על כל פנים, לדרוזים יש מחלקה בפני עצמה, בגלל שהם רוצים את זה. כך שאין לו מורה תקשורת. אני רק רוצה להגיד סתם שידעו דבר גדול. אתם תהיו רבנים או זה, אל תרוצו לתקשורת. כל מה שאתה עושה מתחת לרדאר, מצליח. כל מה שמשום מה הגיע ליוטיוב והגיע לתקשורת, שם השטן גם נמצא. אז תדעו שאדם חכם, אל תחפש להתפרסם, אז תצליח בכל מה שתעשה. אז עם הדרוזים זה לא הגיע לתקשורת, כי הדרוזים רוצים את זה, אז יש הסכם עם היהודים והכל טוב מאוד. אבל היא בחרה להגיע לתקשורת, ואז זה מה שקורה.
ניתן כבר, אבל אני חושב שזה בסדר.
איך אתם עשיתם? אתם עשיתם את זה עכשיו?
מים.
עם מים זה לא יחזיק מעמד הרבה זמן.
ככה לימדו לי.
עם מים זה נכון השיטה.
סופרים.
כן, זה נכון, אבל זה לא יחזיק מעמד הרבה. אבל בטח, אני...
מה שהיא נכת סופה מומחה יותר.
רבי מרדכי, יש לו ידיים של מומחה.
מרובה, פעם ראשונה שלי.
בטח, כן.
אז יצביעה עכשיו.
יצביעה, כן, כן, כן. משהו יפה מאוד, מאוד מאוד. רבי מרדכי, איש חיל, תדעו את זה. אז לכן, היום הקבורה היא קצת פחות, כי לפעמים יכול להיות שהאישה גויה, וכיוון שהבעל היה יהודי, והוא היה יהודי מתבולל, אז הוא דרש לקבור את אשתו הגויה באותו מקום, ואז אין לנו ראיה היום מהקבורה. דבר שני, אין לנו היום ראיה מהקבורה, בגלל שיש זייפני קבורה. הם יודעים שכשהבת או הנכדה תבוא להתחתן בארץ, ירצו את הקבר של ההורים, אז הם רצים מהר מהר לקבר של הסבתא, וחוקקים על הקבר אותיות יהודיות. אנחנו מגלים את זה בגלל שאנחנו רואים שהם לא יודעים לכתוב. נפטרה בחודש הדר, אז הם יודעים, הדר, אי דלת רש, אז אנחנו מבינים שיש פה זיופים, כי כולם מסביב פה גויים, מה פתאום כתוב פה פתאום חודש, הרבה פעמים התאריך הלועזי גם לא מתאים אפילו לתאריך העברי, אז בכל אופן קבורה זה ראיה, אבל צריך לשים לב בקבורה על שני דברים, אחד, שיש היום חוק ייחוד משפחות, שמתיר לקבור גויה אצל יהודים, ויכול להיות שהיו אפילו חברה קדישה טובה, ועשו למטה, מחיצה, ודבר שני שקהילות רפורמיות ממש לא אכפת להם, לא רפורמיות, אורתודוקסיות לייט. זאת אומרת כאלה שהדולר יותר חשוב להם מהאלוקים, אז הם, מי שמשלם להם כסף, מקילים את הדעת וקוברים, אז מקום הקבורה הפך להיות סימן לא מובהק. אבל תדעו, כשיש הרבה סימנים לא מובהקים, הם מסרפים ביחד להיות סימן מובהק. נקרא אחת.
האם
מבקשים
כתובה של
ההורים? בוודאי, בוודאי.
של ההורים גם?
כן, בוודאי.
וגם היה לנו מקרה עם רפורם אחד ששלחו לנו סרט, סרטון אחד מהקופה הרפורמי שלה, עם האבא שלהם, עם רבי רייצ'ל
זה לבדו, זה לבדו. כל סרט שלהם מפליל את עצמם. פעם אחת שלחו לי כתובה, עכשיו בואו נדבר על כתובה. כתובה זה גם כן אחד מהבירורים של יהדות, ופעם אחת שלחו לי כתובה, רק יעפתי על זה מבט, אמרתי להם, הכתובה הזאת של רפורמים. אז אמרו לי, איך אתה יודע, זה כתוב בנוסח אורתודוקסי. אז שם המכתב שצורף לכתובה, היה מרב אחד שנקרא רבי אליעזר רוב, ככה קראו לו, כן? לא יודע אם הוא חי היום או לא, נדמה לי בקנדה, באיזה מקום. לא יודע אם הוא חי היום עדיין. ומה היה התואר שלו? רבי אליעזר ברוב, אז היה כתוב ככה, ראש בית דין הרבה דקנישתא דיהודאי בערא דישראל. שמעתם? ראש בית דין הרבה דקנישתא דיהודאי של הכנסת של היהודים בערא דישראל. אז הבנתי פה מדובר איזה אחד פלסה, פלסה זה כוונה פילוסוף כזה, שמצא איזה כל מיני מילים בארמית, וככה חיבר אותם על עצמו לתפארת המליצה. כי אף אדם אורתודוקס לא כותב את זה. הוא כותב, רב בית הכנסת זה, רב קהילת זה, דיין קהילת זה, בקנישת הרבה די יהודה, די ערה די ישראל. הלכו ברוח, אחרי שאמרו לי, זה רוח הקודש יש לך, הוא רפורמי. אמרתם, זה לא רוח הקודש. יש סימנים מובהקים, למשל, אם אתם הייתם פעם בארץ, עומדת איזה חיילת כולה בת 20 שנה, ועוצרת במחסום, אומרת שלום, ואומר לה שלום, ממשיכים לנסוע. מה ההצגה הזאת? מה, לא יכול להיות פלסטיני? התשובה היא, מי שמתורגל בצלילים ובניבים, מזהה מיד, השלום הזה, שלום של ערבי, או שלום של יהודי, מזהה מיד. אותו הדבר, כשאני רב, אומר שיעורים, ואני ברוך השם כבר אומר הרבה שיעורים, אם מישהו שואל אותי שאלה באמצע השיעור, שהוא לא למד את הסוגיה, והוא שואל, לוקח לי חצי שנייה כדי לדעת, הוא לא למד. אפילו שמאיפה אתה יודע אם הוא למד או לא למד, הוא שואל שאלה. אבל יש מילים ומונחים ומשפטים וצורה שמי שלמד את הסוגיה שואל ככה, ומי שלא למד שואל ככה, אתה רואה לפי יד. אם יבוא אליך אדם שלא דובר אנגלית וישאל אותך שאלה, אפילו באנגלית, אתה רואה מיד על המילים שהוא משתמש בהם, שאצלנו לא משתמשים במילים האלה, משתמשים בסלנג הזה או בצורה הזאת, ובדבר הזה, היום הרב רבי מרדכי נזף בי בדרך, כן, שאנחנו כותבים קווינסט בסמך. אמר לי, רואים שאתה ישראלי, כיוון שאנחנו אמריקאים יודעים שקווינס זה בזיין. אם יבוא אחד לישראל, יכתוב קווינס בזיין, נדע, זה לא ישראלי. אם בישראל לא יודעים אחד דבר כזה. כלומר, יש תמיד צלילים או נקודות בקצוות של הדיבור של בן אדם, ששם הוא יתפס, אתה מזהה לפי הדברים האלה. ולכן, גם הכתובות, מי שמבין בכתובות ויודע בכתובות, לכן תדעו, ברורי יהדות לא נמסר לכל אדם. צריך שאדם יתמקצע בזה, שזה יהיה המקצוע שלו, ואת זה ילמד. כי כמה שהוא לומד את זה יותר, הוא מכיר יותר ויותר ויותר, אז רואה, הכתובה הזאת היא לא. אני פעם, כשדיברתי באספת הבלניות, בלניות זה אלה שמטבילות נשים במקווה, כן? שמישהי לא נשואה, אסור להטביל אותה במקווה, כי אם סך הכל יצא מזה תקלות, היא הולכת למישהו ואומרת לו, טבלתי והכל בסדר. אז קמה בלנית אחת, צעירה, ואמרה, יש לנו רוח הקודש לדעת אם היא נשואה או לא נשואה? קמה זקנה ואמרה, לי יש רוח הקודש. לא צריכים רוח הקודש. שפת הגוף של התובלת מדברת, האם אני בעצם לא נשואה והולכת לעשות פה איזה עבירה, או אני הולכת בעל לבעלי וכו'. אז אמרתי לה, מה לשפת הגוף? אומרת הרב, יש דברים שאי אפשר להסביר בפה. אני 40 שנה מטבילה נשים, מאוד נשים, אני מזהה על המקום. זאת אומרת, מי שמברר יהדות קבוע, אז הוא... הייתי פעם באיזה חנות לקנות, לקחת גמח מאיזה איש צדיק, ויש לו חנות בדים. נכנסה אישה, ואמרתי לו, אני לא רוצה להפריע לך את המסחר, תמכור לה, ואחר כך אני אדבר איתך. אז הוא הסתכל, אמר לי, לא, היא לא תקנה. אמרתי לו, מאיפה אתה יודע? רוח הקודש יש לך, תנסה, תמכור לה. אז הוא אמר לי, בבקשה, אתה רוצה לחכות, חכם. היא אמרה לו, תוריד לי מעבד הזה, תוריד מעבד הזה, ופצ'קיראי, ומדדה, והתקשרה לתופרת, וכו' וכו' וכו'. אחרי 20 דקות, חצי שעה של זהו, אומרת, טוב, אני אתן לך תשובה, אני אשקול, אני אגיד לך מה לעשות. היא יצאה מהחנות. לא קלטה בסוף. אמרתי לו, היה לך רוח הקודש? מאיפה ידעת שהיא לא תקנה? אז אמר לי, תראה, החנות הזאת 40 שנה, אני פותח אותה יום-יום. כל יום נכנסים מעל לקוחות. אתה חושב שאחרי 40 שנה היא מעל לקוחות כל יום, אני לא מזהה את הלקוח אם הוא יקנה בסוף או לא יקנה בסוף. זאת אומרת, יש דבר כזה שנקרא עבודתו מחנחתו. זאת אומרת, יש דבר כזה שאדם, אם הוא חדש והוא רוצה להחליט יהדות לא יהדות, סכנת נפשות. תן לבקיעים, או תעשה שימוש אצל הבקיעים. והבקיעים, מה הם עושים? הם מצרפים, אם יש לנו סימן מובן, כמו מלכת דוד עלי גלויי, כמו קשה להיות יהודי וככה, יש לנו. אם אין לנו סימנים מובהקים, כגון מקום הקבועה היום לא מובהק, או כתובה, מי שלא יודע טוב מה כתובה, או תמונות של בני המשפחה. עכשיו ככה, אם לבני המשפחה יש תמונות מטקס בר מצווה, אתה רואה מה התמונה, אם זה היה טקס רפורמי או לא טקס רפורמי. אם החתן לבש תפילין, ויש לו דפים של בר מצווה, ויש לך הקלטה, ואתה שומע את הנוסח של הדרשה של הבר מצווה. זה הבר מצוות היהודיות, זה מוכח מתוכו, אתה רואה שאבא שלו עומד לידו, אמא שלו, והתאריך של הבר מצווה הוא באמת 13 שנים, אנחנו רואים את היום, יום הולדת שלו, ותאריך בר מצווה שלו, באמת, אתה רואה שזה נעשה אורתודוקסי, אז כל מיני תמונות וסרטונים של מסיבות שהיו במשפחה, חנוכה היה במשפחה, אבל חנוכה אצל הרפורמים, שונה מחנוכה אצל הדתיים, אתם יודעים שאחד מהנסים של ארצות הברית, לא זוכר מי זה היה, חב"ד ביקשו לשים חנוכיה בבית הלבן. אז הוא בא לבית הלבן, והנשיא עמד לידו להדליק נרות של חנוכה. והשליח, זה היה בליל רביעי של חנוכה, זאת אומרת, שצריכים להדליק 4 נרות, והנשיא אמר לו, למה אתה מדליק רק חצי חנוכיה? אז הוא אמר לו, זה ההלכה שלנו, זה מוסיף הולך, היום אנחנו ב-4, מחר יהיה 5. אמר לי, לא, זה לא יפה, אצל הנשיא מדליקים רק חצי? לא, תדליק את הכל. למה יישאו, הדליק את הכל, אם אתם יודעים, הרבי מחב"ד נזף בו אחר כך בשליח. אמר לו, שליח חב"ד צריך להיות חזק גם מול הנשיא. אנחנו 4-4, לא מדליקים היום 5. אבל על כל פנים, אם אתה תראה הדלקת חנוכיה בקהילה רפורמית, אתה תבחין מיד, למשל, מה שהם לא יודעים, אישה הדליקה את הנרות של החנוכיה. זה לא קיים בקהילה האורתודוקסית. אתה מבין מיד שזה לא. או למשל, הם הדליקו את הנרות, אחרי שהם הדליקו את הנרות, יש טקס. מקהלה וחזן, ברוך אתה השם, להדליק נר חנוכה. אתה מבין מיד רפורמים. בקהילה האורתודוקסית אין ברכות אחרי ההדלקה. כלומר, יש כל מיני טעויות שהאנשים האלה עושים, שאין את, את הדבר הזה. היה ערבי אחד שהתחפש לזהו. לחרדי, כן? כדי לדקור אנשים. ומה הוא עשה? הוא לבש תפילין וציצית. רק הטיפש הזה, הערבי הוא חמור, כן? רק הטיפש הזה הבין, אדם דתי שיש לו תפילין וציצית, יש לו גם כיפה. את הכיפה הוא שכח ללבוש, הוא לבש תפילין, הוא לבש ציצית, ועל המקום החיילים עצרו אותו, חיפשו בזהו שלא מצאו סכין, הרגו אותו, נטרלו אותו וחתכו את ראשו. אבל הוא בא עם תפילין ועם זה. רק הוא לא תופס, ביהדות אין דבר כזה תפילין וציצית בלי כיפה. יש דברים שאתה תזהה. אנחנו צריכים לחקור את האנשים עד שנגיע לנקודות שגוי לא יודע אותם. רק יהודי יודע אותם, ואז יהיה לנו סימן מובהק. עכשיו תזכרו, שכשיש לנו סימן מובהק, כמו גמילת לא משקרין ש... או קשה להיות יהודי, אנחנו מכריזים על יהדות. לפעמים הצטברות של כמה וכמה וכמה סימנים, לא מובהקים, שווה אצלנו כמו סימן מובהק. רק בנקודה הזאת, סכנה, תלוי מאיזה מדינה. כי לא הסימנים שבהונגריה, הם הסימנים של רוסיה. לא הסימנים של רוסיה, הם הסימנים של מרוקו. זאת אומרת, כל פעם הדיין צריך לדעת מאיזה קהילה היא, ואני הייתי ממליץ לא לאשר יהדות, בלי לדבר עם הדיין של אותו קהילה. כלומר, של אותו מקום. בא אחד מבלגיה, אתם לא מכירים את המנטליות הבלגית, ולא האירופאית, ולא את השפה, ולא את השקרים שלהם. מי שמיומן בשקרים ובזיופים שלהם, מיומן. תרים לו טלפון, תגיד לו, תשמע, חקרתי את פלוני אלמוני, והוא אמר שיהודי, והוא אמר לי כך וכך וכך וכך. יכול להיות שגיד לך, אוקיי, אנחנו מכירים המשפחה הזאת, למה לא תאמין לה? יכול להיות שגיד לך, ככה הוא אמר לך? זה אחד השקרים הכי נפוצים פה בקהילה. אז מה, אתה נופל בפח של הדבר הזה? למשל, אדם חילוני שלא לומד תורה, והוא יודע תורה רק מגוגל ומיוטיוב, יש הרבה כאלה ששמה הם למדו. הוא רוצה להתחתן עם גרושה, והוא בא אליי, עם הארץ הזה, הוא אומר לי, אפילו שאני כהן, אבל אני יכול לשא גרושה. איך אתה יכול לשא גרושה? ושאני עשיתי מום, הורדתי את האצבע האחרונה של הרגל שלי, וקראתי אותה, אני עשיתי מום, אני יכול. ובגוגל יש איזה טיפה שפרסם את זה. כהן בעל מום, מותר לו להתחתן עם גרושה.
רק אם הוא בצורה דקה.
מה זה?
רק אם הוא בצורה דקה.
מה כתוב בגוגל? אתם תשלח להם, תשלח להם תיקון. אבל אני אומר רבה הולך שם. אני כהן בעל מום, אני בעל מום, ואני מותר לי. עכשיו מי שמבין, צוחק עליו. ברור שאתה לא יהודי, ואתה לא כהן, ואתה מזייף, מפני שאין לך ידיעות אמיתיות. אנחנו בכל בירור צריכים להגיע איתם לנקודות ולפינות, שמי שלא יהודי לא יודע אותם. אז יש לנו בירור מוחלט. אם אין לנו בירור מוחלט, אין לנו ברירה, רק לעשות גיור לחומרה. גיור לחומרה זה מילה מאוד רחבה, יכול להיות ש-90% יהודי, ונשאר לנו ספק קלוש 10%, יכול להיות ש-90% שהוא לא יהודי, ויש לנו ספק קטן, אולי הוא כן יהודי, בכל מקרה הגיור אותו דבר, לא מברכים על הגיור, מספק ברכות להקל, וצריך גיור, וזה נכנס תחת השם גיור לחומרה, כדי לא לזעזע את האיש, אבל תדעו שהמילה גיור לחומרה היא מאוד רחבה. יכול להיות שבגיור לחומרה עולה, נמצא פה, כנראה שהוא גוי, ויכול להיות שבגיור לחומרה יש כנראה שהוא יהודי. תמיד כשיש גיור לחומרה, תדברו עם הרב שגייר כדי לברר למה הוא גייר, מה הוא גייר. עד כאן תמצית העניינים מה אנחנו עושים בארץ. אם יש לכם עכשיו שאלות, בבקשה. מה זה? למעשה לא, כיוון שכל המשפחות בחזקת קשרות, רק אם יצא לעז וירור. אבל אצלנו אין בכלל נושא אם צריכים לבדוק במזרות, בגלל שבכתובות, בתיקי הנשים שבארץ ישראל, יש עם מי אמא שלך התחתנה ומתי היא קיבלה גט, כן? אין לנו אף פעם את השאלות האלה, כי החקירות כבר מנטרלות חשש של ממזרות. יש לנו רק מקרים בודדים שאישה הייתה נשואה והיא הייתה פרודה מבעלה. בוא נאמר, היא הייתה נשואה וכבר לפני 10 שנים, היא פרודה מבעלה. אנחנו תפשין פי דלת, כן? כבר בתפשין עין דלת, לפני 10 שנים, כבר נפרדה מבעלה. עכשיו היא באה להתחתן. עם יד באה להתחתן? באה להתחתן עם דוד. כמה שנים את מכירה את דוד? אנחנו חברים כבר 5 שנים. עכשיו תסתכל, ומתי היה הגט שלה מבעלה? לפני שנה. זאת אומרת, 4 שנים בהיותה אשת איש, כבר היה לה חבר דוד. ומה היא עשתה עם דוד? היא למדה איתו מסילת ישרים ואורחות צדיקים. מה היא עשתה עם דוד הזה? שהיה חבר שלה, שהיא הייתה נשואה. אז דוד היה חבר שלה. מה היא עשתה? מה היא עשתה בזמן הזה? היא עשתה דברים לא טובים. אז אנחנו חוששים עליה. אז צריכים עכשיו להתחיל לדון. רובילו את החרבל, ממזר, מזנה, מתהפכת. לכן אתם צריכים את החקירות האלה לשים לב טוב. מי שרוצה לפתוח תיק נשואים, טוב, זה הרבנות בארץ ישראל. תיק נישואים חזק מאוד, אין שום גוף נישואים בעולם שמגיע לדרגת הרבנות בארץ ישראל. תיק נישואים חזק טוב ומנטרל גם חששות ממזרות. אבל כבודו נמצא בחלק ב' של התיק. חלק א' של התיק, יהדות. עוד שאלות, בבקשה. אנחנו ב-12:30 כבר, יש לנו שיעור אחר. הרב רבי מרדכי, השיעור אחר פה, או כמה זמן נסיעה? או... אז יש לנו 5 רגעים. בשמחה רבה, מי שרוצה את המייל שלי. תודה רבה לכם. אני אמרתי לכם רק בשביל ידיעות, אל תעסקו לבד בבירור יהדות, רק תעשו שימוש אצל הגדולים. וה
יש לנו שאלה, אנחנו יש בית של המייל. אנחנו עובדים ביחד איתם
ושופטים. מצוין. אני מניח שהם עובדים ממש לפי הכללים האלה שאני אמרתי לכם פה, נכון?
שאלה כמו, נגיד, יש חב"ד, במקומות בודדים. מישהו מתחתן עם משפחה ש...
סתם חבדניק שחיתן אישה במקום בודד, לא בטוח לנו שהיא חיתן יהודיה, כלומר אולי כן, אבל אנחנו לא סומכים על ברור יהדות שסתם שליח חבד, אלא אם כן, הוא בעצמו נמצא תחת מרכז רבני אירופה וכולי, והם מגבים את הנישואים שלו.
הם יגידו, הם מתפעלים אצלנו
10
שנים,
15
שנים.
אז זה בסדר, זה נקרא הוחזק יהדות.
זה נקרא הוחזק יהדות.
אבל תראה, כן, זה הרש בו, אבל תקשיב, אם זה חבד, זה שבחלו כדי לכם, אבל אם זה חב"ד, יש לכם במקרה יכולת לברר הכל, כי חב"ד אין מקום בעולם שלא נמצאים, ואז הוא יספר מאיפה אבא שלו, מאיפה אמא שלו, ואפשר לשלוח שליחים לבית הקברות שם ולראות האם אכן נכון הוא יהודי. כלומר, אם זה חב"ד, אז יש לנו...
כמה שנים זה נחשב מוחזק?
שהוא לא בא בגיל להתחתן, שהוא בא בגיל שהוא לא יכול להתחתן. אם הוא בא בגיל 21 והוא רצה אישה, הוא התפלל פה 10 שנים, הוא עדיין לא מצא אישה, זה לא נקרא עדיין הוחזק. אבל אם הוא בא בגיל 10, הוא בא בגיל בר מצווה, הוא לא מחפש אישה, הוא יהודי.
ההורים שלו מתפללים אצלנו 15 שנה. אני לא מכיר מה...
בן כמה הוא?
לא, הוא אומר, זה של חב"ד אומר, המשפחה באים...